האב טיפוס של של התמודדות עם מצבים מסובכים מתוך תפילה, זה בעצם אותה הגשה של יהודה למשנה למלך. הוא עדיין לא יודע שזה יוסף, למשנה למלך. יהודה ניגש, ניגש אליו יהודה, ובעצם בזה יצר, יהודה יצר או חולל אב טיפוס שמורכב כנראה מארבעה ממדים של איך ניגשים לסוגיה כזאת. וזה רמוז בכך שהפסוק אומר ויגש אליו יהודה. הפסוק לא אומר ויגש אל יוסף, ויגש אל המשנה למלך, ויגש יהודה אל המשנה למלך, אלא ויגש אליו. אליו זה גוף שלישי נסתר. אל מי זה אליו הזה? אל מי יהודה ניגש? כלומר, הפשט אנחנו תכף נדבר, אבל כנראה שמעבר לפשט יש עוד כל מיני הגשות שיהודה ניגש אליהם, ובעצם יצר כאן, נקרא לזה במילה קצת טכנית, אבל נשתמש בה, יצר כאן סוג של מודל. מודל, אנחנו ננסה לבדוק את הדבר הזה, קצת לראות מה מדובר, ואחר כך ננסה לראות האם יש בתנך עוד דוגמאות לצורה כזו של התמודדות, שבעצם נעשו באותה צורה שבה יהודה פעל. בסדר? טוב, אז נתחיל. ויגש אליו יהודה, פשט, ויגש אל מי? אל המשנה למלך. יש כאן ודאי אמירה. מה האמירה? האמירה היא שיהודה ניגש אל הבעיה. במקום שאנשים אחרים, האחים, או אולי אנשים אחרים, מתחמקים, לא מתמודדים, מנסים אולי לעקוף את הבעיה, יהודה ניגש אל הבעיה, בלשון ימינו נקרא לזה ראש בראש. בסדר? וזה בחינת מלכות. אדם פרטי יכול, יכול להחליט אם הוא מתעלם מבעיות, לא מתעלם, מדחיק, עוקף. מלכות, הגדרת מלכות, זה כשהיא רואה בעיה, היא נכנסת בה ראש בראש. בלשון הגמרא, היא באה עם מלכותה עקר תוע. מלכות, אם היא רוצה, יכולה להזיז את ההר. אדם רגיל רואה ההר, או שאני אעבור אותו מימין, או שאני אעבור אותו משמאל, או שאני אתאפס, או שאני... אבל ההר הוא כאן. וכשמלכות רואה ההר, אז הוא אומר, אז מה בא? אז נזיז את ההר. נחפור אותו. מלפני בערך 15 שנה, התחילו כאן בארץ ישראל לחפור מנהרות. עד אז, היו ככה, מימין, משמאל, קצת נוגסים בקצה של ההר, פתאום, מלכות אומרת, מה זאת אומרת, הר? אז מה אם יש הר? נחפור את ההר, נעשה מנהרה, טק, טק, נחצוב. כביש המנהרות פה, כביש המנהרות שם, חנכו את המנהרת הכרמל, פה בירושלים, הכל מלא מנהרות. אז זה בעצם בחינת מלכות שניגשת אל הבעיה ראש בראש, לוקחת אחריות וניגשת. דוגמה לדבר הזה, היה אחד מאדמורי חב"ד, אדמור הרש"ב, יש לו משפט. המשפט שלו אומר כך, העולם אומרים, העולם זה הציבור אומרים, שכשיש לך מכשול, יש לך איזה מכשול מונח על הדרך, אתה צריך לעבור מלמעלה. ואני אומר, לכתחילה מלמעלה. לכתחילה, הריבר ביידיש. תלך, לכתחילה תלך בלמעלה. זה בחינת מלכות. כן? לכתחילה אתה... אז מה אם יש פה הר? אז יהודה, הוא קודם כל מגלה את העניין, מגלה את, את הנקודה אותי, שהוא ניגש על המשנה למלך. בין כולם הוא זה שניגש. אז זה הפשט, ממש הפשט, נכון? טוב. ויגש אליו יהודה, אפשרות נוספת, זה שיהודה ניגש באמת לפרעו. הוא משתמש במשנה למלך, אבל בעצם הדברים שאומר יהודה מכוונים בכלל לא לאוזניים של המשנה למלך, אלא לאוזניים של פרעו. כלומר, יהודה, זה טקטיקה, טקטיקה מנהיגותית של יהודה. יהודה מבין שהמשנה למלך הזה פשוט סימן אותם. שם עליהם צלב על, מה שקוראים, והוא פשוט מתגולל, מה שכתוב בפסוקים, להתגולל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. ובמשנה למלך הזה, הסיבות לא ברורות, אבל הוא החליט להתגולל עלינו. אומר יהודה, כמנהיג, אני צריך ליצור מצב טקטי שבו פרעו יבין שהמשנה למלך הזה, המשנה למלך הזה, שעד עכשיו היה נכס גדול, כי הוא היה כלכלן מוצלח, וחילק את מצרים לקמצים, וטיפל פה בכל הבעיות, המשנה למלך הזה עכשיו גורם יותר נזק מאשר תועלת. ולכן יהודה מדבר אל המשנה למלך, אבל הוא דואג שבית פרו ישמע את האיומים הסמויים, כי כמוך כפרו אומר רש"י, אם תקניתני, אהרוג אותך ואת אדונך. כאילו, יש שם איזה דיבור כזה סמוי, ובמדרשים, זה מופיע בצורה הרבה יותר בולטת, שפרעו בשלב כלשהו, כשיהודה מתחיל ככה קצת לעשות רעש, פרעו שולח שליחים ולסוף אומר לו, תגיד לי, מה נהיה איתך? מה השטויות האלה? בגלל גביע, אתה עושה לי כאן בלגן? שחרר אותם! כך, תן להם את הגביע ותשחרר אותם, ואם אתה לא רוצה, תלך אתה יחד איתם. כלומר, יש כאן טקטיקה של יהודה, שהוא ניגש אל יוסף, אבל הוא מדבר אל יוסף, אבל הוא בעצם, הוא מכוון למי שמעל יוסף. ויגש אליו, יהודה ניגש אל פרעו. בעצם דרך יוסף. שזה אסטרטגיה מנהיגותית. אתה מדבר כאן, אבל אתה מכוון שם. אתה עושה כאן איזה מניפולציה, שנועדה כאן לשנות את המצב האסטרטגי מיסודו. אלה שני הדרכים, דרך אחת, שתי דרכים, שיהודה נוקט, והן דרכים מנהיגותיות, אפשר לקרוא לזה חילוניות, בסדר? אולי גם מנהיג שהוא לא יהודה, היה עושה את זה, לוקח אחריות, אבל יהודה, יש לו המשך. לאליו הזה. ויגש אליו יהודה, יש כאלה שמפרשים, ויגש אליו, יהודה ניגש אל עצמו. כן? יהודה ניגש אל עצמו, ובעצם בכל משפט שהוא אומר למשנה למלך, הוא בעצם מחזיר את המשפט הזה חזרה אל עצמו, ואומר, רגע, אני עומד מאחורי המשפט הזה? אני עומד מאחורי? אם אני עומד מאחורי המשפט הזה, איפה הייתי לפני 22 שנה? כשמחרנו את יוסף. כל משפט שיהודה אומר בחוץ, הוא גם חותך אותו חזרה בפנים. יהודה ניגש אל עצמו, ובעצם מחולל בעצמו חשבון נפש עמוק מאוד מאוד, איך אני עכשיו ניגש ומוכן למצוא את הנפש ואיפה הייתי אז? וחזל, אין לי כאן את המדרש הזה, אני אגיד לכם אותו בעל פה. זה מדרש תנחומה שרש"י מביא קטעים ממנו לכל אורך הפירוש. המדרש מתאר ככה, המדרש מתאר כאן דו שיח בין יהודה לבין יוסף, לבין המשנה למלך. אבל באמת, המדרש כאן משתמש בדמות של יוסף כבעצם לתאר כאן דו שיח פנימי של יהודה בינו לבין עצמו. אמר לו יהודה ליוסף, מה אמר לאבא? מה אני אגיד לאבא? אמר לו יוסף, כן? תאמר לו, הלך החבל אחרי הדלי. זה מה שתגיד. מה שלך להגיד? אותה שיטה, איבדתם את יוסף. עכשיו איבדתם את הבוג המת בנימין. אמר לו יהודה ליוסף, אש של שכם דולקת בליבי, אני זה. אמר לו יוסף, זאת אש של תמר קלתך ואני אחבא אותה. כלומר, אל תתהדר. אתה כועס בשם הקדושה? אולי זה כעס ממקום אחר? ממקום של כישלון? יהודה בודק את עצמו? ואז אומר לו יהודה ליוסף, אם תקניתני, אני יוצא ואצבע את כל השווקים של מצרים בדם. כאילו, אני עוד שנייה מתחיל כאן מלחמה. אמר לו יוסף, צבעים הייתם מימיכם, שצבעתם כותון את אחיכם ואמרתם לאביכם, חיה רעה אחלת. זה הכל בעצם דו שיח פנימי של יהודה. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? נו, ומה אמרת לפני 22 שנה? פן הרב הרע אשר ימצא את אבי, ומה היה עד עכשיו? כלומר, יהודה כמנהיג, הוא עושה בדיוק הפוך מה שאנחנו, משפט שמסתובב היום, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, בדיוק הפוך. יהודה, כשהוא עומד בצומת של המנהיגות הזאת, הוא בודק את עצמו מכף רגל ועד ראש. זה כואב. כלומר, מתחולל כאן בעצם תהליך פנימי של חשבון נפש של יהודה בינו לבין עצמו. מאיזה מקום הוא מגיע? אל הערבות אל בנימין. והאם הדבר הזה עכשיו גם מקרין אחורה על מה שהוא ואחיו עשו ליוסף. הוא לא אומר, טוב, עברו 22 שנה, הסיטואציה שונה, זה לא אותו דבר, יוסף היה ככה, בנימין ככה. אלא הוא עושה את החשבון נפש נוקב עד הסוף. והיגש אליו שלישי, זה יהודה ניגש אל עצמו. כן, קובי.
טוב, אפשר להגיד
על שרירים האלה, איפה
הייתה
התשובה המתיסקה
עכשיו?
בדיוק.
מה,
22
שנה,
זה היה, הוא צדיקים גם. 22 שנה, תשמע, זה נושא לשיעור נפרד. מה חשבו האחים על יוסף ב-22 שנים האלו, מה הם חשבו עליו עכשיו, ומה הם חשבו עליו גם אחר כך. אבל יש לנו כמה ידיעות מחזל שהאחים, גם כשהלכו לחפש את יוסף במצרים, הלכו לחפש אותו בקובה של זונות. כלומר, אם היה להם ברור שיוסף הוא לא חלק מה... עשו גמח, יאללה, בוא נשיב את הבן העובד הביתה, אבל הם לא באמת האמינו שהוא חלק מעם ישראל, עד שיוסף התגלה עליהם. כאן יהודה עושה את החשבון נפש, מכף רגל ועד ראש. אז זה ויגש אליו יהודה, יהודה ניגש אל, אל עצמו. ייגש אליו רביעי, ויגש אליו יהודה ניגש בעצם לקדוש ברוך הוא. ייגש אליו יהודה. יש כאן משנה למלך מצרים שמעליל עלינו עלילות. יש כאן, הסיטואציה היא סיטואציה מוזרה. יהודה מבין, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך הסיטואציה. כן, כמו שבעצם נאמר בסוף פרשת מקץ, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? אנחנו מסתכלים, אין כלום. האלוהים מצא את עוון עבדיך. הקדוש ברוך הוא החליט לגלגל עלינו איזה גלגול שאנחנו לא יודעים מאיפה, ואז יהודה עושה מעשה שהוא מעשה אדיר. הוא אומר, הסיטואציה בעצם היא לא העניין. העניין זה הפנייה לקדוש ברוך הוא דרך הסיטואציה. ולכן ויגש אליו יהודה עומד מול יוסף, אבל בעצם מתפלל לקדוש ברוך הוא. דרך הסיטואציה, וזה המקום המשמעותי ביותר שיכול להיות לתפילה, זה תפילה שנאמרת מתוך סיטואציה. לא כמו שקורה לנו היום, והפעמים רבות שהתפילה היא כאילו נפרדת מהחיים. יש את התפילה בבוקר, ואז החיים זורמים. אבל תפילה מעומק הלב זה תפילה שהיא תוך כדי סיטואציה, תוך כדי שקורה משהו, אישה בזמן לידה, תוך כדי מתפללת. בן אדם, תוך כדי שהוא עושה איזה משהו, עושה איזה מלאכה, עושה יציאה לקרב, יציאה, אפילו בטסט, בנהיגה, צריך להתרכז בנהיגה, אבל תוך כדי שמשהו קורה, אתה בשיא הריכוז ובשיא תשומת הלב, וכשזה מוליד תפילה, זה חץ שפוגע שם במטרה. אז יהודה בעצם עומד מול יוסף, הוא לא שוגע לרגע אחד לחשוב שבעצם זה תלוי ביוסף, במשנה למלך הזה, אלא הוא מבין שבעצם כאן צריך לעבור דרך הסיטואציה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. שזה לימוד עצום, הדבר הזה. כן? להצליח להתפלל מתוך מצבים. התפילה היא בעצם לא רק כל מיני איים ביום, בבוקר, בצהריים, בערב, יש לי כאן חצי שעה, כאן רבע שעה, כאן 10 דקות שאני מתפלל. כל היום אתה מתפלל. דוד המלך אומר בתהילים, יש לו כזה משפט, ואני תפילה. זהו. לא ואני מתפלל, ואני תפילה. אני כולי תפילה, כל מה שקורה לי זה תפילה. כל מה שעובר עליי, אני מגיב כלפיו בתפילה. אז בעצם ראינו שיהודה, עכשיו, זה לא שהוא עשה או, אלא הוא עשה את הכל בבת אחת, כן? בבת אחת זה הגדלות של המנהיג הזה יהודה, שהוא לא רק התפלל, או לא רק זה, אלא בבת אחת הוא פעל בארבעה ממדים. הוא פעל בעולם העשייה, ופנה למשנה למלך, וניגש על הבעיה, ולקח אחריות. הוא עשה גם מהלכים טקטיים ואסטרטגיים כדי ליצור איום על המשנה למלך מהקודקוד שמעליו. בד בבד הוא גם מבין שהוא צריך לעבור חשבון נפש בינו לבין עצמו ולפנות אל הקדוש ברוך. זה מנהיגות. כלומר שהיא יודעת, אם אתה רק באחד מן הדברים, אז אתה, או שאתה בטלן, כלומר, אם אתה רק מתפלל, יש כאן בעיה, תיגש אליה. או שאתה רק איש מעשי וטכני, אבל אתה לא מבין שיש כאן תמונה הרבה יותר רחבה. ואם אתה לא עושה את החשבון נפש שלך הפנימי, משהו כאן חסר. מנהיגות שלמה, יהודה, כן, יש כאן חמש אותיות, אבל אם קוראים את זה, אם קוראים את זה חסר, כן, יהודה, יהודי, אז זה, יש פה ארבעה שלבים כאלה שיהודה מוביל אותם, ולכן הוא באמת מנהיג. זה לא סתם שיעקב בחר ביהודה, אחר כך בפרשת ויחי, יהודה, אתה יהודוך אחריך. מה? כי כשיהודה ניגש אל המשנה למלך, הוא הוציא את כל כוחות המנהיגות האפשריים, מתוכו המנהיגות האמיתית, מנהיגות של בית דוד, מנהיגות של מלכות, מנהיגות של מלכות בית יהודה, שלוקחת אחריות, מטפלת בבעיה, מטפלת בסוגיה, יוצרת מהלכים אסטרטגיים, יודעת, וגם פועלת פנימה, גם החוצה וגם פנימה. גם פנימה בחשבון נפש וגם פנימה בתפילה אל הקדוש ברוך הוא. אז זה ממש מודל, יש כאן ממש מודל מרובה של גישה. עד כאן, דברים ידועים.
איפה, במה מתבטא תפילה
בפסוק? בזה שכתוב, אפשר ממש לקרוא את זה כתפילה, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר רבך בעבדך. כלומר, זה ממש, זה לשון כפולה, כן? איך אלה אל אבי והנער אלינו איתי? אבי שבשמיים, ממש, אפשר לפרש את זה, כן? יהודה עומד מול יוסף, הוא מדבר, אבל הוא בעצם לא מדבר אליו, הוא לא מדבר אל המשנה למלך, הוא מדבר אליו, אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, איך אני אלה אל אבא? איך אני אראה את פניו? מה, אתה מוצא את... באותו משפט יכול להיכנס כאן. טוב, עד כאן דברים ידועים.
אבל הגיעות של יהודה התחילה בזה שהוא ערב את בנימין.
כן, נכון.
למה שם הוא לא עשה חשבון נפש? עם מה שהבן עושה?
קודם כל, מי אמר שהוא לא עשה? יכול להיות שהחשבון נפש כבר התחיל שם. אבל שם, שם יש אקדח על הרקה. מה האקדח על הרקה? אוכל. כאילו, אין לך מה להפסיד. או שאני אערוב את בנימין, או שאנחנו כולנו נמות ברעב. אז יהודה אומר, יאללה, אני אערוב את...
זה משהו
רציונלי, פשוט... כולם רעבים, אין פה אוכל. עוד שנייה כולם מתים ברעב, גם יהודה, גם בנימין וגם יעקב. אז יהודה לוקח אחריות. אבל המנהיגות של יהודה... התכלית והאופן גם, האופן בו הדבר הזה בא לידי ביטוי, מגיע לשיא במקום הזה. דרך אגב, יהודה יכול להתחמק. יהודה יכול להתחמק,
לא, הוא לא יכול להתחמק, כי הוא בעצמו, הוא זה שהציע למכור אותו לישראלים.
לא, לגבי...
למה נערוב אותו? לא למכור אותו. כל ההתגלגלות של יוסף מצרים זה יהודה.
כן, אבל הוא היה יכול להתחמק מהערבות כלפי בנימין. מפני שהערבות כלפי בנימין, אתה יודע, לכל עסקה יש גבולות גזרה. לא דיברנו אם בנימין יגנוב. אם בנימין יגנוב, לא דיברנו מה הדבר הזה, הוא יורד לעצמו ברגל. דיברתי עם כל, אם ינסו לחטוף את בנימין, אם ינסו לגנוע, אני אעמוד כחומה בצורה. אבל אם בנימין גונב, בין אם כך בגנבתו, יכול להיות להתחמק כביכול. רואים את המנהיגות שלו. נשאל עד כאן דברים ברורים וידועים. נשאל את השאלה, האם אנחנו מצאנו בתנך עוד דוגמאות למבנה הזה של המנהיגות שיוצאת אל הפועל? האם יש... איך?
דוד המלך.
איפה?
נגד גוליאת.
יפה, איך אתה יודע?
איך הוא עומד מול הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, ועומד בצורה איתנה כזאת.
יפה מאוד. עכשיו בוא נראה איך אתה צודק. זה אחד, יש עוד אחד. תכף נדבר על השני גם. אבל בוא רק נוכיח את דבריך הקדושים. אנחנו מדברים על מבנה מרובע. כמובן שכשאנחנו רוצים לחפש פרשיות דומות, אז אפשרות אחת זה לחפש אותם דרך התוכן הדומה, וזה בעצם מה שאתה הערת. אפשרות נוספת זה לחפש אותם דרך מילה מחברת. המילה שאנחנו מחפשים היא ויגש. מה כתוב בשמואל א' פרק י' ז'? ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום, פעם אחת. ומיד אחר כך בפסוק מ' על דוד, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, ויישם אותם בכלי הרועים אשר לו בילקוט וקלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. פעמיים ויגש, 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 שזה בעצם אומר שכל הדברים שדיברנו עליהם בפרשת ויגש, צריכים לבוא לידי ביטוי כאן. בואו נראה האם הדברים האלה באים לידי ביטוי. קודם כל אמרנו, ויגש, מלכות, מישהו בחינת מלך, הוא ניגש אל הבעיה. רבותיי, בפרק י' ז' בספר שמואל, יש בעיה חמורה, קוראים לגוליאת. 40 יום הוא עולה ומקלל ומחרף ומגדף. וכמאמר השיר, אף אחד לא קם. אף אחד. כתוב כאן מתאר, כולם מפחדים. מהקודקוד למעלה שאול, עד אחרון התוראים, כולם מפחדים. המלך מנסה להניע כאן את הגלגל, ואז הוא מציע הצעה כלכלית. מי שילך וילחם עם הפלישתים, יקבל פטור ממיסים, פרס כספי, ואת בת המלך לקלה. זה נקרא לגשת אל הבעיה או לעקוף אותה? לעקוף אותה. מה שזה מייצר, זה מייצר הרבה מאוד מלל. וואי, שמעתם, המלך אמר, איזה יופי. כמה מיסים? 15%, 15.5%, עם מע"מ, בלי מע"מ. נו, מי זה? יהיה חתן המלך, נו, תלך אתה רווק, אני כבר נשוי. לא, אני כבר זה, אני דווקא לא רוצה להתחתן, אני רוצה ללמוד בישיבה. הרבה בלה 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 בלה, אבל אף אחד לא קם. עד שמגיע דוד וניגש אל הבעיה. הוא ניגש אליה, הוא פנים בפנים. ראש בראש אומר לשאול, אני עבדך ילך ונלחם את הפלישתי הזה. הוא ניגש על הבעיה בראש בראש, לא באיזה התחמקות, לא טוב, בוא נעשה איזה תמרון, בוא נעשה כאן איזה יגוף, הולך להילחם בבעיה פנים על פנים. דוד מלא ודאות, מלא ביטחון, זו בחינת מלכות. מלכות לא מתפתלת, מלכות באה ומטפלת בבעיה מהשורש. בסדר?
כמו שיהודה בא וערב לבנימין.
כן, כן, בדיוק, כמו שיהודה בא, וכמו שיהודה ניגש על יוסף. אז זה, הניג... זה, זה האליו הראשון. אמרנו, האליו השני זה שיהודה ניגש של יוסף, אבל בעצם, אל המשנה למלך, אבל בעצם הוא מדבר, הוא מכוון למי? להוא שמע עליו. גם דוד עושה את זה. כי אם דוד ינצח את גוליאת, זה עדיין לא פותר את הבעיה. כי העם, צבא הלוחמים, עדיין נמצא בפחד. כלומר, יש כאן צורך לרומם גם את אלה שנמצאים מאחור. אז דוד עושה את זה בכל מיני אופנים. הוא קודם כל עובר מקבוצה לקבוצה ומדבר איתם ומעודד אותם, אבל מתי מה שנקרא, מתי המתח מגיע לסיאו בפרק הזה, בפרק י' ז', מתי ככה, כולם מרוכזים, כולם קשובים, כולם דרוכים, כשדוד, דמיינו את הדבר הזה, דוד מתקרב לקראת גוליאת, כל המחנות מכל הכיוונים, אלפי אנשים מסתכלים, ואז דוד מתחיל לדבר. הוא מדבר אל גוליאת, אבל הוא מכוון אל מי? אל העם מאחורה. בדיוק אותו דבר. הוא מדבר אל גוליאת, הוא אומר לו, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב, בחנית, בכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. ממש מעניין את גוליאת, כל הנאום הזה, שם, צבאות, לא מעניין את הדברים האלה. מיד אחר כך דוד ממשיך ואומר, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה, כאילו בחרב ובחנית, יהושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. המילה קהל בתנך היא תמיד כינוי לעם ישראל. עם ישראל נקראים קהל ולא אומות העולם. אז בעצם דוד עומד, מדבר מול גוליאת, אבל זה לא הכתובת, זה גוליאת. גוליאת זה לא מעניין אותו, הוא בכלל לא מבין מה דוד אומר. הוא בהמה, מכונת מלחמה. הוא מבין, חנית, השם, צבאות, מערכות ישראל. יאללה, בוא, מכות, מה קורה? בלי דיבורים, קדימה. מתי מתחילים להרביץ? אבל דוד מכוון את דבריו, ברגעי השיא הללו, מדבר אל גוליאת ומכוון את דבריו אל העם שמאחור, וזה מצליח, כי אחרי שדוד מכה את גוליאת, העם רודף, רודף, רודף יחד איתו. אז זה אליו שני. אליו שלישי, אמרנו, זה פנימה. מסתכל פנימה ורואה מאיזה מקום אני מגיע. יהודה מסתכל פנימה, מאיזה מקום אני מגיע עכשיו לערוב את בנימין. ואיפה זה מול יוסף? גם דוד עובר בדיוק את אותו תהליך. כי הפרק הזה הוא אחד הפרקים המופלאים באצילות נפשו של דוד. בואו נמקם את זה רגע בגרף של ספר שמואל. בפרק הזה דוד כבר משוח למלך. כלומר, הוא מחזיק ביד כתב מינוי משמואל. הנעל מונה למלך. בסדר? משוח למלך. זה מצד אחד. מצד שני, שאול לא מתפקד. הוא לא מתפקד, יש כאן מלחמה. זה לא משחקים, זה לא עכשיו לא מתפקד ואין משטרה באזור. זה פה סכנה לכלל ישראל. סכנת נפשות, המלך לא מתפקד, ממילא גם מפקדי האוגדות, מפקדי הצבא, לא מתפקדים, זה פיקוח נפש על כלל ישראל כולו. אין לך הרמה להנחתה גדולה מזו, יבוא דוד לשדה הקרב, יכין קצת סטיקרים כאלה, אנחנו חיים על זמן שאול, יחלק לאנשים, ויגיד רבותיי, הנה, שמואל מינה אותי, שאול הצידה, דוד קדימה, וישיג את הניצחון, ונגמר הסיפור! רק שזה... לא נפשו של דוד. דוד בחיים, לכל אורך ספר שמואל, מעולם לא נבנה על מפלתו של מישהו. על אחת כמה וכמה, לא על מפלתו של שאול. דוד עובר בירור פנימי, מי שעוזר לו בבירור הזה זה אבא שלו, ישי. מאיזה מקום הוא מגיע אל הקרב הזה? והמקום, יש לו כותרת אחת. קוראים לו ארובתם. ישי קורא לדוד ואומר לו, לכנה, הוא את קחנה לאחיך יפת הקלי הזה ועשרה לחם הזה וארץ המחנה לאחיך ואת עשרת החריצי החלב תביא לשר האלף האלף ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. מה זה ארובתם תיקח? אומרים חזל במדרש, אומר לו ישי לדוד, אתה זוכר שסיפרתי לך כשהיית ילד קטן שסבא של סבא של סבא שלנו הוא יהודה, הוא נתן ערבות לבנימין, אתה זוכר את זה? אז שטר הערבות לא השתמשו בו כי המשנה למלך נגלה וזה היה יוסף. עכשיו הגיע הזמן שתלך ותקיים את הערבות שערב זקננו יהודה לבנימין. כלומר, דוד עובר ברור פנימי. מאיזה מקום הוא מגיע לשדה הקרב? הוא מגיע ממקום של ערבות לשאול. ולכן הוא לא מנצל שום סיטואציה כאן לטובת קידום מעמדו האישי. להפך, הוא מנחם את שאול. הוא מעודד את שאול. הוא אומר לו, אל יפול לבדם עליו, עבדך ילך. הוא כל הזמן קורא לו, עבדך של שאול. אפילו שהוא כבר משוח למלך. כי דוד, לפני שהוא ניגש, הוא עבר בירור פנימי עם עצמו. מאיזה מקום אני ניגש? במקום של תחרות? במקום של לנצח את שאול? במקום של להראות לכולם כמה אני יותר טוב משאול? או במקום של ערבות, של נאמנות, של עזרה, של סיוע? זה בירור פנימי. אם דוד לא יעבר את הבירור הזה, היה יכול להיכשל, היה יכול לנצח בקרב ולהפסיד את המלחמה על האמון הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן. זה אליו שלישי, וכמובן אליו רביעי, ואני תפילה, דוד המלך, ניגש אל גוליאת, כמה תפילות, בתוך כדי, לכן גם, אם אתם זוכרים בשיעור בספר שמואל, הזכרנו, לא סתם שדוד לוקח, משתמש בקלע. כן, קלע זה כלי נשק לטווח רחוק, שצריך קלע, קשת, הכל מאותו סוג, שכדי כדי לפגוע ולכוון צריך, צריך תפילה, זה לא חרב, שאתה לא צריך, אני פוגע, אני לא צריך. כשאתה מכוון על משהו, אתה מכוון, זה כמו כוונה בתפילה, אני מכוון שזה, אני צריך שיעזרו לי, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאיש, פגע, תודה, השם, עזרת לי. אז כן, לפגוע על האבן הראשונה, בבול, במצח, בין החיבורים שם, זה סייעת הדשמיה. אז דוד, הוא תפילה בתוך הסיטואציה, ולכן הוא גם בוחר את כלי הנשק הזה. הוא ידע להשתמש גם בחרב דוד, וגם בחנית וגם ברומח. אבל הוא בוחר את כלי הנשק הזה, כי הוא כלי נשק שמתאים לסיטואציה, שמוליד מתוכו תפילה. אז הנה ממש המבנה הזה של יהודה, ארבעה ממדים באליו, בא לידי ביטוי בצורה מושלמת גם אצל דוד. פעם אחת. יש עוד פרשייה? זה היה קל. לא, לא, לא לגמרי קל, אבל זה... נו, יש, גם השני, האמת גם השני קל. איזה סיטואציה דומה יש לכם בתנך ש... מישהו ניגש למלך כדי להציל את עצמו ואת אחרים?
אסתר.
אסתר, חזק וברור. אסתר. גם כאן, התוכן הוא דומה לגמרי. זה אמנם איש ואישה, אבל כן, אישה שניגשת למלך גוי, ותוך כדי היא מסכנת את עצמה, כדי להציל את העם שמאחוריה. זה בדיוק כמו יהודה, שניגש אל המלך הגוי, מסכן את עצמו, כדי להציל את עם ישראל. עם ישראל באותו זמן, מי הם? 12 השבטים. אז התוכן הוא דומה לגמרי. האם יש גם פסוק? מילה משתפת? פסוק משתף? ותיגה של המלך? אין דבר כזה. הלוואי שהיה, ואז היה חלק, גלת כושר. אבל יש פסוק. יש פסוק. אצלנו כתוב... לא תתחנן, אבל אצלנו אין... כן. אם היה כתוב במקום ותיגה, ותיגש. יש פסוק, בואו נקרא לכם את הפסוק. כתוב ככה, אצלנו, כי איך אלה אל אבי והנער עינינו איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. כן, 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 בדיוק. נו, ברוך השם. נכון. כבודו תימני. כבודו תימני אתה. שורקים את התנך ישר והפוך. ברוך השם. כן, אני קורא עוד פעם. כי איך אלה, איך, איך, כי איך אלה אל אבי, כי איכך אוכל, איך ואיכך זו אותה מילה, איך אלה אל אבי ואנה ארדנו איתי, פן אראה ברע, וראיתי ברעה, אשר ימצא את אבי, אשר ימצא את עמי. אותו פסוק רק בהתאמות, אבי, עמי, איך, איכך, אבל זה אותו עניין. גם אסתר, אסתר הרי היא מורכבת גם מיהודה וגם מבנימין ביחד. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן שמי, בן קי, איש ימיני. אומרת הגמרא, קרי ליהודי וקרי לימיני. תחליט, הוא יהודי או ימיני? אומרת הגמרא, אביו מבנימין ואימו מיהודה. הוא איש ימיני מהאבא, אבל מהאימא הוא מיהודה. אסתר היא הבת, היא אשתו, הבת שלו, האחיינית שלו. כל פנים היא משולבת משני הדברים הללו. בואו נראה איך המבנה הזה בעצם מתרחש גם אצל אסתר. קודם כל, ויגש אליו לגשת אל הבעיה.
וגם אומנה אחתי בת
אמי. לא, זה מהתורה אתה עכשיו אומר. לא, לא, לא. אומנה אחותי בת אמי, זה בתורה, זה בבראשית. זה ביצחק.
זה באברהם
אבינו. כן, אברהם אבינו, כן. על כל פנים, בוא נראה איך הדבר הזה מתקרב. לוח הזמנים של מגילת אסתר, כדאי שהוא יהיה מול העיניים. מגילת אסתר, באיזה חודש היא קורית בשנה? מה? כן, היא מתרחשת בניסן ובסיוון. בסדר? כשהגזרה מדברת על אדר שנה אחר כך. כלומר, כשנודע למרדכי על הגזרה, היה לפחות שנה עד הביצוע שלה. ולכן כשמרדכי אומר לאסתר, תקשי אל המלך, אז אסתר מסרבת פקודה, אבל מה פתאום? זה לא נורמלי, אתה מסכן את הכל. אתה מסכן את הכל, אם אני עכשיו ניגשת אל המלך, והמלך לא קרא לי לבוא אליו כבר 30 יום, כלומר, זה אומר ש... אז עוד מעט הוא יקרא לי, אם 30 יום הוא כבר לא קרא לי, אז עוד שבוע, שבועיים הוא קורא לי, כמה זמן אפשר? ויש לנו שנה עד, עד, עד הגזירה, אז מה הלחץ? אתה מסכן את כל הקופה, בשביל, בשביל מה? מרדכי אומר לה, את לא מבינה, זה הזמן. צריך לגשת אל הבעיה. אי אפשר ככה לעקוף. כל, כל הצרה הזאת היא נגרמה, כי אנחנו כל הזמן ניסינו לעקוף וללכת, וגם במשתיה להשתתף, ולהתחזה, ולהיות נחמד פה ונחמד שם, והגיע הזמן שאני לא יחווה ולא ישתחווה, ואת תגשי ראש בראש אל הבעיה. תלבשי מלכות. מלכה, לא מנסה בפוליטיקות. את מלכה, תלכי על זה. תגשי לעניין. פעם אחת. פעם שנייה, אמרנו שיהודה מדבר אל, מדבר אל יוסף ומתכוון לפרעה. זה בדיוק מה שאסתר עושה. הרי מה אסתר עושה? חשברוש, יש לו משנה למלך שקוראים לו אמן. מה זה משנה למלך? חבל לכם על הזמן. מתקתק את העניינים, סודר, המלכי יודע לעבוד. כן, גרמני, מסודר. אסתר אומרת, הסיכוי היחיד שלי להציל את עם ישראל, זה אם אני יגרום לחשברוש להבין שהאמן יותר מלעזור לו, הוא מסכן אותו. ואז היא אומרת לחשברוש, אם אפשר להזמין את המן אל המשתה אשר אני אעשה היום. מה זה? המן, מה קרה? פתאום מזמינה את המן, מה זה הדבר הזה? חשברוש מתחיל כבר לגלגל בראש את הגלגלים, מה זה הדבר הזה? למה היא מזמינה את המן? ופתאום הוא נזכר, רגע, אני בכלל גם לא יודע מאיזה עם היא, הרי היא לא אמרה לו מאיזה עם, אולי היא גם כן המלכית, אולי הם קושרים באיזה קשר. מגיעים אל המשתה והחשברוש אומר, נו מה את רוצה? אומרת לו, גם אחר תבוא. זה המתח בסיוע, חשבורש מתחיל לחשבל חשבונות, מה זה הדבר הזה? הוא מתחיל, ואז הוא קורא לאמן ומתחיל לבדוק אותו מה יעשה לאיש שהמלך חפץ בעיקרו, ואמן בטוח שהמלך מדבר אליו, אומר לו, המלך, יסים, והחשבורש עוד מקבל עוד חיזוקים לך. בקיצור, אומרים חזל בקוצר לשונה, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. אסתר הצליחה, היא בעצם מדברת עם אמן, אבל היא כל הזמן מכוונת למה? לחשבורש, שבעצם יבין שאמן יותר מסכן אותו מאשר עוזר לו. וזה מצליח. מהלך אסטרטגי מדהים. פעם שנייה. פעם שלישית, אסתר ניגשת אל עצמה. מה הכוונה? יש, חזל אומרים, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך, נכון? כך כתוב, בשער המלך, לדעה. איך? תמשיך. איך זה הולך? אני לא זוכר. לדעה מה שלום אסתר ומה יעשה בה. במילים שלנו, אנחנו מדברים פה לא על שנה ולא על שנתיים, אנחנו מדברים פה על תקופה ארוכה שמרדכי לא מבין. הוא פשוט לא מבין, וגם אסתר לא מבינה. מבין כל המיליוני בתולות פרוצות שהיו שם בטח בממלכה, שכולם היו מתות להשתתף בכוכב נולד הזה ולהיות המלכה, דווקא את הצדיקה הזאת יבחרו. הצנועה, הישרה, דווקא היא צריכה לחיות בתוך כל הזוהמה והתומעה והגועל נפש הזה עם הבהמה הזאת, החשברוש. למה? למה מרדכי מסתובב? למה הדבר הזה? קושייה חמורה מאוד מאוד אצל מרדכי, ועוד יותר אצל אסתר. מה היא עשתה? היא עשתה הרי הכל כדי להתחמק, היא לא רצתה, היא לא ביקשה את המרוקים, היא רק עשה לברוח מהסיפור הזה. כולם רצו והיא לא רצתה והיא נבחרה. ועכשיו שמגיעה הסיטואציה, אז מרדכי אומר לה, זה הרגע, הנה התשובה. תיכנסי פנימה על עצמך ותביני שכל הסבל וכל העינוי וכל התומעה, הכל היה בשביל הרגע הזה. וזה הרגע שאסתר מכירה בייעוד שלה, וכתוב, התלבש אסתר מלכות. כלומר, עד אז היא הייתה מלכה, אבל היא לא לבשה מלכות, היא שנאה כל רגע, היא לא רצתה. וברגע הזה היא הבינה שזהו, זה היהודי. היא הסתכלה פנימה והבינה, עכשיו אני מבינה את הסבל של כל השנים הארוכות, בדיוק דרך אגב כמו שיוסף. בדיעבד, מבין את כל הסבל של השנים הארוכות, בכלא ובפוטיפר וכל הזה, בשביל אותו רגע שהוא נהיה משנה למלך, גם היא מבינה שכל השנים הארוכות במחיצתו של התמי, אלה שיהיו וגם אלה שיהיו, כי היא תמשיך לחיות אותו גם אחר כך, כולם מיועדות לצורך התכלית הזאת, לצורך התכלית הזאת של כרגע להציל את עם ישראל. אז לכן כתוב, התלבש אסתר מלכות, היא, אסתר עוברת תהליך של התבוננות מאוד מאוד מעמיק לפני שהיא נכנסת, היא צמה, היא ונערותיה, שלושה ימים ברציפות, לילה ויום. למה זה כתוב גם נערותיה? כי יש כאן איזה תהליך של התכנסות, של הבנה, זה הרגע, זה הייעוד. אסתר מכירה בייעוד שלה. ניגשת אל עצמה פנימה. וכמובן, שויגש אליו הרביעי, זה תפילה. אני לא חושב שיש עוד דוגמה, אולי בתנך, למישהי שהיא כולה תפילה כמו אסתר. כי חז"ל מלמדים אותנו שכשאסתר הלכה לאחשוורוש, עוד פעם, היא לא אמרה תהילים בחדר, ואז ניגשה אל החשברוש ונסתרסת עליו רושם. אלא תוך כדי הליכה, כל צעד וצעד, היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, היא משוחחת איתו, היא ניגשת אל אחשוורוש, אבל עיניה מופנות כלפי מעלה, ואצל אסתר אנחנו גם יודעים מה היא אמרה. לא, זה כן, אבל אנחנו גם יודעים מה היא התפללה. מה היא התפללה? זוכרים? תהילים קפט. זה הפרק שהיא אמרה. היא אמרה את הפרק הזה. למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד, אלי, אלי, למה עזבתני, רחוק מישועתי, דברי שהגתי, אלוהי, יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומי עלי. היא מדברת מתוך החשיכה שנמצאת בה, מתוך החיים עם התמה הזה, והיא מפרדת לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תציל אותי, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אימי, אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר, סבבו לי פרים רבים, אבירי בשן כיתרוני, כל השמנים האלה שמסביבה, פצו עליי פי אמר, יד טורף ושואג, וכו' וכו'. הצילני מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. כלב יחידתי זה הכלב שאיתו היא נאלצת להתייחד כל לילה, אחשוורוש הרשע. ראשני מפי אריה, מקרני רעים וכו' וכו'. זה הפרק שהיא אמרה. היא אמרה את זה תוך כדי. היא לא התבלבלה, היא לא, טוב, יש כאן סיטואציה ועכשיו אני... אלא תוך כדי הדבר בעצמו היא התפללה. הנה, גם כאן בא לידי ביטוי אותו מבנה שקבע יהודה, יהודה הגבר שבאחיו, יהודה המלך ישראל, שבעצם איך ניגשים אלה, איך ניגשים אלה הבעיה? רבותיי, זוהי מלכות בית דוד, זה אפיון של מלכות בית דוד. המלכות שאנחנו נמצאים, המנהגות שאנחנו נמצאים היום בתוכה, היא בדרך כלל, במקרה הטוב, עוסקת בשני הדברים הראשונים. ניגשת אלה, קודם כל זה דבר גדול, ברוך השם, זכינו למדינה, זכינו לממשלה, ויש מי שיטפל בבעיות, ולא כמו שהיינו פעם, הגויים היו יכולים להקות בנו וכו'. מטפלים בבעיה, יש שריפה בקרמל, מטפלים בבעיה, מביאים כבאים, מביאים מטוסים מחוץ לארץ, מחבים את השריפה. וגם מתעסקים בשורש הבעיה, לא רק מחבים את השריפה, אלא רגע, מה קורה כאן? בכלל אין פה, אין לנו שירותי כיבוי, צריך להקים שירותי כיבוי כמו שצריך. אבל את השניים הבאים, אליו ואליו, זה שמור למלכות בית דוד. זה יעשה מנהיג, בעזרת השם שיבוא מזרעו של דוד המלך, הוגה בתורה כדוד אביו, שנזכה לראותו במהרה, אמן ואמן.
אמן.
חזקו ואמצו, שם ברך אתכם.